פשוט הרמים, פשוט הרבנים, תלמידי הישיבה, היום, בדיוק היום, כמעט בדיוק בשעה הזאת, הייתי עם אבא זצ"ל בבית, בחדר, זה היה עם דמדומי חמה. היום, לפני שנתיים, התקיימה תפילה מיוחדת. הודיעו שהמצב הרפואי של אבא זצ"ל מידרדר, ויצא הכל במחנה. הייתה תפילה בכותל, תפילה לרפואת אבא זצ"ל. בבית בהתחלה לא סיפרנו, אבל ברוחו הוא הרגיש שמתחולל משהו, ובדמדומי היום, בוא נגיד תהילים. אז אמרנו, בוא נגיד תהילים, סיפרנו ששם מתפללים בכותל. התחלנו לומר תהילים, לאט לאט, פסוק בפסוק, בקול ובנעימה, שיר המעלות ממעמקים, אמרנו אותו פרק, שיר המעלות, שיר למעלות ישא עיני להרים, מזכיר לדוד בהיותו במערה תפילה, כשנגמרו הפרקים שרגילים לומר, להתפלל לישועה, לחולים, המשכתי בפסוק בפסוק, בהמשך הפרקים. ואז הגענו לפסוק, אחרי מזכיר לדוד, הפסוק השלישי, אל תבוא במשפט, אני אמרתי במשפט, ואז תפס לי אבא, אז הצלת האצבע, עצר אותי. לא הפסיק באמצע הפסוק, אל תגיד משפט. אל תזכיר משפט. היינו בעשרת ימי תשובה, היום הזה, בו' תשרי, סמך ח', אל תזכיר משפט, אז הוא כיוון אותי לחזור חזרה. אנחנו כמה פרקים אחורה ואמרנו שוב פסוק בפסוק. בתוך זה גם נשכח לי והגענו עוד פעם מזכיר לדוד, אמרנו מזכיר לדוד, הגענו עוד פעם למקום. ואז הוא עצר לי עוד פעם, לא להזכיר את המילה משפט. חרדס הדין ממש, עין בעין. אל תזכיר משפט. בימי הרחמים. הזכיר כאן היום רם הישיבה הגאון הרב מגנס משהו דומה שהיה כאן בזמן שמחה במנהג היפה הנורא ההוד שיש פעם בחנוכה שאחרי הדלקת הנרות רוקדים כאן ואבא זצ"ל היה בא לרקוד עם הבחורים וקבלת הפנים הייתה מראה כהן השיר הנורא המיוחד שממשך יום כיפור, אמת מה נהדר מראה כהן, ושרים, הוא אומר לרב מגנס, מה מזכירים לי את יום כיפור? לא יודעים שיום כיפור זה מפחיד? חרדס הדין, בגוף. יש מסורת, אבא זצ"ל עצמו סיפר את הסיפור הזה, על בית גידולו, על הסבתא, בתנאי עוני בחוש בעיר העתיקה, סיפור של שובבות ילדים, שאיזה ילד רצה איזה ממתק לקחת במטבח, בארון העליון במטבח, לקחת איזה ממתק, אז מתי שהוא בשנה, בחנוכה, בט"ו בשבט, באיזה יום, שרצו להיכנס ולעלות לארון הזה, ילד ידע, שרק הוא מתחיל לנגן, הנשום הולך, והגוף פה הולך. הסבתא מאבדת את העניין בעולם הזה, ישר נמצאת בעולמות עילוניים, והילד יכול לעשות מה שהוא רוצה במטבח. חרדס הדין, גם שעוד הייתה אצל האימהות. חרדס הדין, אל תבוא במשפט עמנו. פחד של יום כיפור. אני רוצה להרחיב בעניין הזה. ברוך השם, אנחנו זוכים כאן להיות בבית המדרש, מקום שכולו תורה. כולם נמצאים בחרד הסדין. כולם יש את העניין הזה שספרי חיים פתוחים, צדיקים גמורים נחתמים לאלתר, בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור, ומי לא חרד? ספרי חיים. אבא זה צהל כאן, בשיחות, בימים הנוראים, לפני ראש השונה, וביותר בשיחה לפני התקיעס, בשיחה אחרי כל נדרי. תמיד הזכרנו, הרגשנו שוב את חרד הסדין, והזכיר את העניין הגדול והנורא הזה, שהעניינים בימים האלה יש את עניין של תפילה מיוחדת חוץ מזמן רגיל שאדם שנמצא בדאגה מתפלל לקדוש ברוך הוא, מי שיש לו חולה, מי שיש לו דאגה אחרת מתפלל לקדוש ברוך הוא. בימים האלה הם ימים שיש חיוב מדאורייתא להתפלל, כי ספרי חיים פתוחים, זה עת צרה, ובעת צרה יש מצווה להתפלל. ובימי חרדת הדין האלה, בשיחות האלה שהיה בישיבה, כמו שאני הרגשתי אז, מי שהיה איתנו הגיע, פתאום הרופא, לא חשנו בכלל שהוא הגיע, פתאום הרבים שהוא מסתכל, הורי על טוב ועל טובו במשפט, משפט לא להזכיר, חרדת הדין הוראה. גם בדרגות שלנו, שנמצאים בחרדת הדין, השיחות עצמם, גם בלי להבין, או בלי להבין אפילו את המילים, ילד שנמצא, אדם שנמצא רחוק ולא מכיר את הדברים, עצם הנעימה של מרן אבא זצ"ל שמדבר אומר רבי יצחוק, וביום כיפר אומר רבי עקיבא אשריכם ישראל, רק הדיבור, רק הנעימה הוסיפה עוד נופך לחרדת הדין. חרדת הדין קיבלה כבר צורה אחרת, עומק אחר. ובוודאי מי שהקשיב והבין, ואשרינו שזכינו להיות פה בישיבה, להבין את הדברים של עומק הדין, זה כבר נהיה דרגה אחרת. הרגענו שיש פה גם דברים של רוממות הדין, שהדברים הם לא פשוטים, פשוטים כמו שמדברים על חרדת הדין, חרדה מתוצאה של דין, להיחתם לחיים. היחיד, ושהעולם, כמו שהרמב״ם אומר, על פי הגמרא, שכל גורל העולם תלוי בכף המאזניים. אז יש חרדה לתוצאה טובה. אבל מתוך הדיבור של אבא זצ"ל היה משמע שיש עניין גם של רוממות הדין. שהדין עצמו זה גם לא רק סוד השם, אלא זה חלק מתורה. תורה בעומק התורה. העניין של הדין הוא מקיף רבדים נוספים חוץ מעצם העניין של דין אמת של הקדוש ברוך הוא דן את העולם לחיים, שצריך לעשות את ההשתדלות, את ריבוי המעשים הטובים שירבו, שהם יגבירו את הזכות של היחיד ושל העולם להיחתם לחיים ולחיים טובים. על הגמרא בראש השנה שבינונים תלויים ועומדים, שואל הריטב"א, למה בינוניים תלויים ועומדים עד ראש השנה עד יום כיפור? והרי מי שנשאר בינוני, מידת החסד גוברת והוא נידון לחיים. אם כן, מה צריך לתת לחכות לבינוני עד יום כיפור? ואני אומר דברים שנאמרו בשיחות כאן. תרץ הריטב"א כי יש עניין מיוחד לא להיות בינוני. הזכרנו כאן לפני שנתיים את שאיפתו, הדרכתו והכוונתו של אבא זצ"ל, מה שאמר הספורנו, שעביר בשם הספורנו בפרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. והספורנו שם מעמיד את העניין שלא להיות בינוני, אין אמצע. התורה מצווה לא לקפוא על השמרים, לא להסתפק במועט, לא להסתפק בעבודת השם ולהגיע אל המנוחה ולנחלה, אלא תמיד לשאוף לגדול ולגדול ולגדול. האדם צריך להיות גדול ולהתחזק ולגדול ועוד לגדול ועוד לגדול. וגם כאן בעניין של ראש השנה אומר הריטב"א את אותו דבר. הגמרא אומרת שבינונים תלויים ועומדים עד יום כיפר, למרות שהם יכולים לצאת במידת החסד לחיים, זו לא דרך להישאר בינוני. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי, שכל אדם צריך לגדול. כל יהודי צריך להרגיש שאיפה תמידית לא להיות פסיבי, לא להיות שענן, להמשיך ולגדול ולגדול. ועוד מסבירים שם, זה אבא הזכיר פה, זה צהל, שהעניין של הסרס ימי תשובה, חוץ מהעניין, כפי שאמר הרשב"א, הריטב"א, שלא להיות בינוני, הימים האלה עוד יום ועוד יום ועוד יום כדי להוסיף לחרדת הדין. כי חרדת הדין של עוד ועוד ועוד זה גם עניין של, של תוספת של, שאדם הולך וגדל. עוד חרדה זה לא עוד חרדה של פסיביות של דאגה, אלא זה עוד חרדה של התרוממות שמורידה קרבת אלוקים ועמן תורה וקרבת אלוקים בתפילה ובתחנונים, וזה הולך ומגדל. הירושלמי שואל במסרת ראש השנה מצד אחר, למה בינו נצטרך להמתין? ממתינים לו עד יום כיפור כדי שיתקן ויתקן ויחתם לחיים. והרי הקדוש ברוך הוא רואה את הכל ורואה את הנולד ויודע לאן האדם יגיע, אז שיחתם מיד. מי שרואים שהוא יגיע להתעלות ולתקן ולהתגדל, הקדוש ברוך הוא כבר יודע את זה, שיחתום אותו מיד. כמו שהצדיקים נחתמים מיד בראש השנה. אומר הירושלמי, כי העניין הוא כמו שהיה הדין על ישמעאל, שמובא במדרש, שכשהוא היה במדבר עם הגר, שבאו וקטרגו עליו שבני בניו יהיו אכזרים לעם ישראל, וימיתו אותם בצמה. ומכיוון שכך, שהקדוש ברוך הוא לא יזמן לו מים, שימות. והקדוש ברוך הוא ענה למלאכים, מה הוא עכשיו? עכשיו הוא צדיק, באשר הוא שם. באשר הוא שם. וניצול, והזדמנו על המים. אומר הירושלמי שהדיון שם והישמעאל והדיון של הבינוני זה אותו דיון. הדיון היה לא מה מגיע לו עונש על מה שצאצאיו בדורות רחוקים עתידים לעשות, אלא האם הוא השורש לרשע. אם יש שורש ממנו, איזה שורש רוחני, שכבר רואים שטבוע בו, שהתוצאה שמהשורש הזה תצא רעה כזאת שבדורות יותר רחוקים יוולדו בנים אכזריים ויתאכזרו על עם ישראל, אם יש שורש ממנו לדבר הזה, אין לו זכות קיום. לא יזדמנו לו מים, והוא ימות. ואותו דבר בבינוני. הדיון בבינוני שמחכים איתו עד יום כיפור, זה דיון של שורש. זכיתי שהרב, אחינו הגאון הרב בן ציון, שעובד על מאות הפנקסים והמחברות של אבא זצ"ל, שכתב מימי נעוריו, כפי שהוא סיפר, שאת החבורה הראשונה הוא כתב בגיל 12, שהכריח אותו הרבי בעץ חיים לכתוב חבורה. בהמשך השנים אבא כתב בקיצור נמרץ מאוד חידושים אדירים כאלו, וזכיתי שנפל לידיי פנקס שהוא טרח ועסק ועוסק בו עכשיו, מאלול תשנ"ו. חידושים שעוסקים בעניין של עומק הדין. אני לא אקרא כדי לא להאריך בזמן. אבא זצ"ל שם כתב על העניין של שהזכרנו עכשיו, שהמלוכים טענו שאין זכות קיום, שאין זכות לישמעאל לחיות, ומגיע לו מיטה. ואבא שם כותב, למה הקדוש ברוך הוא אומר נאמר באשר הוא שם? מה זה באשר הוא שם? גם מדין משפט, איך ייתכן שיענישו את ישמעאל באבון בניו לאחר כל כך הרבה דורות? ואותה שאלה נשאלת גם על המסע ומתן שהיה לאברהם אבינו בסדום. הקדוש ברוך הוא כבר חרץ את דינם ואומר לאברהם אבינו מה הוא עומד לעשות. איך זה יכול להיות שיהיה פסק דין לפני הבירור, שהרי יש שיקול של זכויות וחומר הפנימיות שבלב, ולראות מה גרם לסדומים האלה להיות כאלה. וגם התשובה של אברהם אבינו, איזה מין תשובה זאת? אברהם אבינו אומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אולי יש צדיקים? אם יש לרשע מרושע חובות שאין לו זכות פה ומגיע לו עונש מיטה, אם יש לו שכנים צדיקים בעיר, זה סיבה שהוא לא יקבל את עונשו? מה הדבר שזאת של אברהם אבינו? מה זה שייך למשפט? ובהמשך, את אותה שאלה הוא שואל על חולה מסוכן שאומרת עליו הגמרא במסכת שבת, בדף למד ב'. חולה מסוכן שעולה למיטה ונופל מהמיטה, יחשוב כאילו עולה לגרדום, לידון וניצל. שכל העולה לגרדום, אם יש לו פרקליטים גדולים, אפילו אם יש לו 999, אני אומר בשפה שלי, אם יש לו 999 מקטריגים, ואחד שמלמד זכות, ניצול. אבא זצ"ל שאל, כתב בפנקס, איזה התעוררות יש כאן? בעיקר הדבר צריך להבין באמת, איזה משפט יש כאן, ויש כאן, איפה יש פה עניין של ביטול חומר הדין. למה אומרים את הדבר הזה דווקא לחולל מסוכן, שכבר היה כמעט לעלות לשמיים? אני אקצר, ותרץ, וזה כאן רחבת הדברים שהזכרתי עד עכשיו, שכולנו בחרדת הדין, וזכינו לשמוע ממנו דברים של עומק הדין, וכאן שומעים עוד חידוש של רוממות הדין. יש שני דינים בראש השונה וביום כיפר. יש את הדין הרגיל שדנים על כף המוזניים כל אחד ואחד זכויות וחובות. ויש גם את הדין שהעולם נברא בראש השונה, אז יש את הדין לראות האם כדאי איתה כל הבריאה, האם הגיע הזמן שהעולם ימשיך, או שחס וחלילה הוא סיים את תפקידו. אין לו זכות קיום, לא מכוח עונש. אם למשל כתוב שהעולם נברא ל-6,000 שנה, ו-6,000 שנה אלה עברו, וזמן קיום העולם עבר, הדיון בשמיים כבר לא יהיה אם כל אחד ואחד יש לו זכויות לחיות או לא. גורל העולם נחתם. הוא עשה, עבר את הזמן שהקדוש ברוך הוא ברא וקצב לו, והוא לא יתקיים יותר. יהיה דיון לכל אחד ואחד רק לחיי העולם הבא, רק לגן עדן. לעולם הזה, אפילו שיש צדיקים בעולם הזה, כבר לא יהיה דיון עליהם. מה שכן לומדים משלושת הדברים האלה, שיש דיון כמו בבן סורר ומורה. אבא זצ"ל חידוש ידוע, כתוב שבן סורר ומורה נהרג על שם סופו, למרות שלא מגיע לו עונש, הוא עד קטן, הוא בכלל עוד לא מחויב, אלא התורה מידע עליו שהוא אין לו תקנה. בן סורר ומורה שיהיה חייב מיטה של בן סורר ומורה, זה אחד שמעידים עליו שאין לו תקנה. וכל ישראל ישמעו ויראו. ושאל אבא זצ"ל, הרי בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. כדי שכל ישראל ישמעו ויראו, צריך לראות מציאות פעם, אי פעם בעולם של בן סורר ומורה, מה עונשו. ואז יביא יראת שמיים לחנך את הילדים, ואולי הילדים עצמם גם כן יבינו שיש סדר בעולם. וצריך להיות במקום של חינוך. אבל אם לא היה ולא נברא, איך כל ישראל ישמעו ויראו? ואמר אבא זצ"ל, שלא צריך לראות ילד צורר ומורה תלוי, הרוג ותלוי, כדין הרוגים. עצם המציאות שהתורה אומרת, מי שהתורה מעידה עליו שאין לו תקווה ואין לו תקנה, הוא רק ילך וידרדר. ולעולם שערי תשובה לא יפתחו לפניו, ולעולם לא יתרומם, הוא רק ירד וירד, אין לו זכות קיום בעולם הזה. כל ישראל ישמעו ויראו מהרעיון. התורה מעידה על מישהו שהוא אבוד מתשובה, אין לו זכות קיום בעולם. לא צריך להרוג את הילד כדי שזה יקרה. כל אדם מזה צריך לקחת לליבו את חובת ההתעוררות, לא להתייאש מעצמו, ולתפוס את עצמו ולהתחזק ולהתגדל ולהתרומם ולחזור תשובה בכל המעשים. וזה מה שהגמרא, שלושת הדברים האלה. בישמעאל, שהמלאכים כתרגו, ובשמיים אמרו באשר הוא שם, השאלה הייתה על זכות קיום. יש תקווה שהוא יתרומם, שהוא יהיה צדיק, שהוא יוכל לעשות מעשים טובים בעולם הזה, או אין תקווה? הוא כמו בן סורר ומורה שאין לו תקנה, הוא רק ילך וידרדר, והמלאכים כתרגו לפי צאצאיו שיצאו אכזריים, דורי דורות אחר כך, כסימן שאין תקווה טובה מהישמעאלים האלה. לא הוא ולא צאצאיו. והתשובה הייתה באשר הוא שם, עכשיו הוא צדיק, הוא יכול להיות צדיק. ומכיוון שהוא עכשיו הוא צדיק, יש לו זכות קיום. וזה מעבר לדיון הרגיל של חיוב מיתה כעונש. יש דיון על מציאות החיים לא כעונש, אלא ראוי לחיות, או אין לו מה לעשות, אין לו זכות קיום בעולם, כי הוא לא שייך לעולם שצריך להתקדם ולעלות ולחזור בתשובה. והוא נידון לחיים, כי הוא עכשיו באשר הוא שם, הוא כן צדיק. יש לו מעשים טובים בעולם הזה. ובמיוחד שאחר כך ראינו שהוא חזר אחר כך בתשובה, כשאברהם אבינו נפטר, אז כתוב שהסימן שיש, ויקברו אותו יצחק וישמעאל, ויצחק וישמעאל בניו. זה הסימן של התשובה. החטא הגדול שלו היה שהוא זלזל באבא שלו, ואליל עלילה כאילו יצחק הוא לא אחיו. ברגע כשהם באו למערת המכפלה, והוא שם את יצחק לפניו ואמר, אתה בנו, זאת התשובה. הוא אבא שלנו, הוא אבא שלי והוא אבא שלך. הוא חזר בתשובה. מכיוון שהתורה מעידה עליו שיש לו, באשר הוא שם, הוא צדיק, ויש בו פתח לתשובה לעתיד לבוא, יש לו זכות קיום. יש דיונים אחרים, אם הוא יעשה מעשים שחייבים עונשים, מכל עונש, אפילו עד עונש מיטה, זה דיון בפני עצמו. אותו דבר באנשי סדום. הדיון היה אם לציבור רשע כזה יש זכות קיום בעולם הזה, לא כעונש. הדיון על עונש הוא דיון נפרד בפני עצמו. איזה עונש נושאים על מעשים רעים שהם עשו. הדיון היה כמו בן סורר או מורה. סדום, יש להם זכות קיום או אין להם זכות קיום? ואברהם אבינו בא ללמד שיש להם זכות קיום מכוח זה שבאותו מקום אולי יש צדיקים. הצדיקים האלה לא פותרים את הרשע משכר ועונש. על עונש, על דבר רע מקבלים עונש. אבל זכות קיום אולי יש פה. בתוך החבורה הרעה הזאת יש כך וכך צדיקים. יש 50, יש 45, יש 40. מצטמצם והולך, אבל כל האלה הם יכולים להיות רק מקור לזכות קיום בעולם הזה, מעבר לשכר ועונש. ואותו דבר באותו אדם חולה, שהגמרא במסכת שבת אומרת עליו שהוא עלה למיטה ונפל, מדברים על זכות קיום. אם יש אחד לאלף לימוד זכות בעולם הזה, זה זכות קיום. מה לומדים מהדברים האלה? שגם עשרת הימים האלה, שימי חרד הסדין, של עומק הדין, יש רוממות הדין. רוממות הדין זה שכשאדם נהיה תלמיד חוכם והוא גדול, אז המבט שלו על רוממות ועומק הדין זה מבט עמוק יותר ורחב יותר, וממילא מחריד לב יותר. לא מפחיד מבחינת התוצאה, אלא מבחינת הרוממות של עמידה לפני השם. אבא זצ"ל עוד הוסיף מכוח התורה כאן את הרוממות של העמידה לפני השם, בהרחבת הדיבור על וידוי. למה מרבים בוידויים? הוא הביא את הרמב"ן שמרבים וידועים ביום כיפור, כי יום כיפורים כל רגע זה זמן כפרה, ובזמן כפרה צריך להתוודות. אבל הוא אמר עוד דבר, שיש עניין של וידועים, תנו כבוד להשם. יש וידוי שממרת, שגומר את העניין של סדר התשובה. כמו שהרמב"ם אומר בסעיף הראשון בהלכות תשובה. תשובה זה דבר שצריך להגיד בפה, להתוודות בפה על החטא. יש עוד וידוי פה שהוא חלק נוסף של רוממות הדין. תנו כבוד להשם. כשנמצאים בעקף הזה, אז נמצאים ליד המילה משפט. המשפט זה מילה הרבה יותר עמוקה ויותר מרוממת ויותר חרדס קודש. ולכן באצבע הזה היה נראה לא להזכיר משפט. לא מחרדה מפחד של פחד פשוט מתוצאה, מי יודע איזה תוצאה. רוממות השם. וזה מה שהרגשנו כאן בשיחות בימים הנוראים. ביום כיפור הזכירו אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? מתי רבי עקיבא אמר את הדברים האלה? אני מזכיר מה שאבא זצ"ל אמר כאן, במצב של לקראת ייאוש. כלל ישראל היה רגיל ליום כיפור מושלם, שיש בית מקדש ויש כהן בעבודתו ויש שעיר המשתלח שמחפר על כל כלל ישראל, ופתאום הכל נעלם, חורבן. יום כיפור לא שלם, איזה משפט זה? היה ייאוש. אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? דווקא רבי עקיבא אמר להם את זה, רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא, שראוי היה שתימסר תורה על ידו, כמו שבזמן שפסקה הנבואה, אז הנביא מלאכי חיזק אותם ועודד אותם לא להתייאש, כי יש עדיין תורה, זכרו תורת משה עבדי. ככה גם כאן רבי עקיבא חיזק אותם, אין בית מקדש, אבל יש את העיקר, את החיבור לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את המתנה של יום כיפור, שהשם מתאר אותנו, אם אין לנו את המתנות הנוספות שהיו, עבודת הקודש, עבודת כהן הגדול בקודש הקודשים, אבל יש הקדוש ברוך הוא שמתאר אותנו, זה דווקא רבי עקיבא, שהוא המשך משה רבינו, שראוי היה שתינתן תורה על ידו, הוא יכול היה לעורר ולחזק את עם ישראל, שיום כיפור יש בו טהרה מתוך עומק של תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והתורה שנמסרה לתנאים אז, בעומק תורתם, מעשירים את העניין הזה של הדין, של עומק הדין, של רוממות הדין, וכך גם הרגשנו פה, כשאבא זצ"ל אמר את האומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ופה הזכירו, שהיינו פה, כשאבא זצ"ל עבר פה לפני התיבה, בסדר העבודה, הרגישו מראה כהן ממש. מה נהדר מראה כהן. רק קירות הבית לא היו קירות של בית המקדש. אמרנו בפה והרגישו אנחנו נמצאים בבית המקדש. ואז הרגשנו גם כמו מה שיש רבי עקיבא של מוסר התורה. וכך הרגשנו מאבא של מוסר התורה. מרוממות התורה, לעומק התורה, אשריכם ישראל, יש כאן עבודת יום כיפור, עם מה שחסר, חסר, אבל יש פה את העבודה המושלמת, שבפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אנחנו עומדים לפניו, ותנו כבוד, וצריך לבדות עוד. רבנו יונה כותב שבסדר העולם, כשתינוק נולד כולם שמחים. כשאדם חוזר לעולם הנשמות, שחוזר לגן עדן, בוכים ומצטערים. הוא אומר, הסדר אצל יהודי צריך להיות הפוך. כשבאה נשמה יהודית לעולם, היא באה לעמוד ולבנות עולמות. כך שמשה מברכים תינוק שיגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ועומדות לפניו משימות אדירות, לעמול בתורה, לקיים מצוות, להיות בעל חסד, להתגבר על מידותיו. וצריך להיות הפוך, כשתינוק נולד צריך להתפלל עליו הרבה, צריך לדאוג שיעלה ויתרומם ויצליח. כשאדם מגיע לצד השני, שעובר לגן עדן, ושרואים מה הוא עשה עם ימיו, כמה תורה, כמה רוממות, כמה חסד, כמה תיקון, אז צריך לשמוח, השרב שזכה להגיע למיצוי כל כך מרומם וכל כך גדול. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב הזה. אבא זצ"ל זכה לנצל ימים ולילות, שבועות, חודשים, שנים, להידבק בתורה, להתרומם בתורה, כפי שהזכירו כבר בשנים קודמות, שכבר מנעוריו זה יהיה גדול הדור, ועוד כמה שנים שעוד היה צעיר לימים, והוא כבר גדול הדור, הגיע למיצוי כוחות של עמל תורה, זיכוי הרבים, הרבצת תורה, הארת הדרך. אולי זה שזור במה שאבא זצ"ל אמר לנו כמה פעמים, זכור יותר בשבועות ובימים האחרונים. כשהתחלנו להגיד תהילים, ראה יומה, בוו תשרי, לפני שנתיים, שהוא קלט ברוחו שיש תפילה עליו, ואז אמרנו נשב להתפלל גם פה, אמר רב, לא בצער, בואו נתפלל, לא בעצבס, זוכר, אמר, לא בצער, לא בעצבס, לא להיות בעצבס, ואמרנו תהילים, לא בעצבס. הוא דיבר על זה גם בעניין הזה של עבודת חרדת הדין, לא בעצבס. והביא ראיה שבזמן שהיו מקריבים את הקורבנות, כשהיה בית המקדש, עשו הכל מהשמיים על פי הדין, לא בעצבס. כשהוא הגיע לבית המקדש, ובהתחלה מרגיש מושפל, זה היה חלק מהמירוק הבנות. המירוק הבנות זה הבת הווידוי שאדם מתחרט על מה שעשה ומתוודא, ואחר כך את כל מה שמוליכים אותו ממקום למקום, ושוב הוא מצטער ומצטער על מה שהוא עשה, וכתוב שגם הנזק הכספי אפילו, שעלה לו כסף, שזה גם צער שממרק, הוא מגיע ליד הכהן להתוודות על הקורבן, אז קודם כל הוא רואה כהן שלא בעצבס. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. האנשים, הכהנים שעובדים ממשמרת למשמרת, הם צדיקים וישרי לב. אז הוא כבר רואה שהוא נמצא במקום של אור וישרי לב שמחה. והם מאירים לו את הפנים שהכל צריך להיות בחרתה, בקבלה גמורה, לא בעצבס. והלוויים משוררים. במקום הזה שמקריבים קורבן ומתוודים עליו, כהנים מאירים פנים והלוויים משוררים. זה מה שהוא אמר כשאמרנו תהילים, לא בעצבס. וככה גם ימים לפני זה, והם הזכירו הרבה פעמים שגם באירועים שהיו אנשים במקרים הכי פחות נעימים שיוצאים בוויכוחים ובדברים שיוצאים אנשים לא מרוצים, בסוף הוא אמר, תחייך. תמיד זה היה בסדר החיים הקבוע. במתח הכי גדול, בעוגמת נפש, בדברים שאנשים יוצאים צריכים לצאת מרירים, תחייך. תחייך. וגם בתהילים האלה, בתפילה לפני בורא עולם, תפילה של תחנונים, של ימי הדין, בתפילה על חולה, לא בעצבס. וגם בוידוי שכמו שהיה בבית המקדש, לא בעצבס. וגם ביום האחרון, שעוד שדיברנו, גם דיבר איתנו עם חבורת תלמידים, בדיבור ברור, לא בעצבס. לא בעצבס. לא בעצבס. בעזרת השם, ההספד הכי גדול והתועלת הכי גדולה להמשיך את מה שהוא עשה כל ימיו, להגדיל תורה, להרגיש את רוממות התורה, לנצל את הזמן לתורה, בעומק העיון, ברוממות ההבנה, ברוממות עבודת השם, והכל לא בעצבס והכל בשמחה. בעזרת השם, נזכה כולנו, זכותו תעמוד לנו, שוודאי מתפלל על כולנו ועל כלל ישראל בשמיים, שנחתם לחיים טובים, ולעבוד את השם בשמחה ובטוב לבבות.